חברים יקרים, אשתדל בפעמים הבאות לא לאחר, כמו שאמרתי. לא, זה לא תקין. זה לא תקין. נכון שיש לפעמים קורה, אבל זה לא תקין, צריך להשתדל שלא. כן, אז אנחנו בעצם סיימנו פעם שעברה את פרק ד' באבות. וסיימנו דווקא מה שקשור לראש השנה ומה שקשור ליום הכיפורים. זה היה באמת בסייעתא דשמיא, השגחה פרטית, שדיבר באמת על המשנה שדיברה בעיקר על היראה. ואנחנו מתחילים את פרק ה'. לא נלך עכשיו לפי הסדר, כי המשניות הראשונות מדברות על סגנון אחר, נקרא לזה. אני אשתדל להשלים את זה בהמשך השנה, להשלים גם את המשניות שאנחנו נדלג עליהן, אבל צריכים לזכור שכל משנה כמעט מדברת על נושא בפני עצמו, על נקודה מוסרית או השקפה מוסרית נכונה. סך הכל מסכת אבות היא, כמו שאמרנו, זה ספר המוסר של התנאים, זה ספר היסודי הראשון של מטפל בנושא המוסר, בנושא ההתנהגותי, במשנה. כמובן שבתנ"ך זה מלא מזה, בספרים מיוחדים כמו ספר משלי וכולי. יש דפים שם בהתחלה. אבל זה הספר של התנאים, בעצם הוא מקיף באופן עקרוני את כל עקרונות המוסר וההשקפה הנכונה שמולידה, דיברנו על זה כמה פעמים, שההשקפה הנכונה, ההכרה הנכונה לחיים, היא זו שמולידה גם את ההתנהגות הנכונה והמוסרית, את התגובות הנכונות, כן, את התגובות הבריאות. וכמו שאני אומר, כמעט כל משנה מטפלת בנושא בפני עצמו, לא תמיד. אם יתאפשר למישהו להביא כוס מים, אני אשמח. אני לא רציתי להתעכב, וגם בשביל, הנה יש פה כוס אולי נקייה. אם לא, רק תשטוף אותה קצת. הנה יופי. ממש תודה. תודה רבה. יש פה מים קרים, במטבחון יש מים קרים. אז המשנה שלנו היא משנה זין, משנה ידועה, נקרא אותה. אנחנו, כמו שאמרנו, מנסים להיבנות ממסכת אבות, ובכלל להיבנות מכל הלימודים שאנחנו לומדים בתורה, פרשת שבוע, חגים, הלכה. גם מאחורי הלכה יש הרים גבוהים של, או תערובת מדויקת של ערכים, שבאים לידי ביטוי בכל הלכה והלכה, גם הלכה שנראית לנו רחוקה כמו פרה אדומה. אבל לא ניכנס לזה כרגע. כן? כל לימוד אנחנו משתדלים לראות חזק וברוך. יש דפים שם אם אתה רוצה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל מעבור. אז המשנה אומרת ככה. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אינו נכנס לתוך דברי חברו. אינו נבהל להשיב. שואל כעניין ומשיב כהלכה. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. על מה שלא שמע אומר לא שמעתי. הוא מודה על האמת וחילופיהן בגולם. אז קודם כל השאלה המרכזית זה מה זה גולם. גולם בדרך כלל הוא לא הפך מחכם. אנחנו נדמה מחכם, טיפש. מה בין גולם לחכם? מה זה גולם בכלל? זו שאלה ראשונה שאנחנו צריכים לשאול פה. כן? עכשיו, חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחומה או במניין. למה? אם זה שמדבר מולו הוא גדול ממנו, אבל הוא אומר משהו חכם פה, הוא יודע, למה שלא יגיד? אנחנו רואים שחוכמה, מפה רואים חוכמה, זה לא עניין של ידע. זה עניין של התנהגות נכונה. כן? זה חכם. חכם זה אדם שהלימוד שלו, והידע שלו יורד להתנהגות נכונה ומתאימה בחיים, בכל המצבים בחיים. זה נקרא חכם. אותו דבר גם לגבי לא נכנס לתוך דברי חברו. למה לא נכנס? הבן אדם מדבר שטויות. הבן אדם מעריך. שמע, תעצור, שים נקודה, כמו שאומרים. כן? שים נקודה. מה אתה מבלבל במוח? לא. אתה לא אומר לבן אדם, מה אתה מבלבל במוח? אתה מקשיב, שומע, וכשהוא גומר, אתה מדבר. זה, לפעמים יש מצבים מיוחדים, כמובן, שאנחנו צריכים להבין אותם, מתי נכון כן לחתוך, כן? אבל באופן כללי, אדם חכם הוא אדם שמקשיב. שמור בהקשבה ולא בשידור, בקליטה ולא בשידור. ואחר כך, מי שמקשיב טוב, יודע גם אחר כך לענות בצורה נכונה, יודע אולי לענות על ראשון, ראשון, אחרון, אחרון. ראשון, ראשון, אחרון, אחרון, גם כן זה שאלה, למה ראשון, ראשון, אחרון, אחרון? אלא זה מבטא שלבן אדם יש סדר בראש. אדם חכם הוא אדם שיש לו סדר בראש. הוא יודע לסדר את הדברים שלו באופן הנכון, באופן המתאים, לפי השומע, לפי המצב. כן? למרות שבפשטות זה מה ששאלו אותך ראשון, תענה ראשון, מה ששאלו אותך שני, תענה שני, זה ברמה מסוימת, זה נכון. אבל אני חושב שבעומק הכוונה עונה על ראשון, ראשון, אחרון, אחרון, הכוונה יש לו סדר בראש. ואיפה שצריך ראשון, הוא יהיה ראשון. ומה שצריך להיות שני, זה יהיה שני. בהתאם, כמו שאמרתי, עם מי מדברים וכו'. כן. אינו נבהל להשיב. גם כן רואים פה איזה החכמה, מי זה אדם שאינו נבהל להשיב? זה אדם שיש לו מוצקות. אני לא כל כך אוהב להשתמש במילה ביטחון עצמי, אתה כבר יודע את זה, למרות שזה מילה נכונה, אבל זה לא מספיק ביטחון עצמי. אדם ש... כן, או שהוא בקיא בתחום שלו, אבל יש מצבים שאתה לא בקיא בתחום שלך, ואף על פי כן אתה צריך להיות לא נבהל להשיב. זה יציבות נפשית. שבן אדם לא נבהל משום דבר, הוא לא מפחד משום דבר, יש לו יציבות מול החיים. כמו שאמרנו כמה פעמים, אדם שמבין שהעולם הוא טוב, ומי שמנהל אותו הוא טוב, והזמן עובד לטובתנו, ומה שיקרה זה תמיד טוב, ואם היה יותר טוב, אז הקדוש ברוך הוא היה מנהל אחרת, זה נותן יציבות. אדם כזה הוא לא נבהל להשיב, הוא לא מנסה להוכיח את עצמו, ולא מנסה להוכיח לאף אחד שום דבר. רוצים לשמוע, הוא משמיע, לא רוצים לשמוע, אז הוא לא משמיע, או שהוא מוצא דרכים אחרים. איך אומרים בפסח, מי שאינו יודע לשאול, את פתח לו. צריך להיות חכם בשביל זה, נכון? כשאדם שואל, זה לא בעיה, כמו במכון מאיר, כולם שואלים, כולם רוצים לקבל. זה פחות בעיה, אבל יש אנשים שלא רוצים לקבל. ואז אתה לא צריך לדבר, ואתה צריך להיות חכם, או לשתוק, או לחכות שהבן אדם יעבור עוד איזה סיבוב בחיים. או שאולי לפתוח לו. לפתוח לו זה חוכמה גדולה. ראיתי בשפת אמת על הפרשת שבוע, כן? שנוח, חושבים שנוח כאילו לא עשה כלום, ואברהם אבינו היה עשה הרבה. אז כתוב במדרש, תנחום, שנוח גם כן ניסה להוכיח את דורו. רק מכיוון שלא קיבלו ממנו, אז לא מקבלים ממני, מה אני אעשה? אז לפחות אני אגן על עצמי. הוא הגן על עצמו, הקדוש ברוך הוא מדד באותו מידה והגן עליו על ידי הטיבה. הטיבה זה הגנה, שהוא ישמור על עצמו. יש מצב של מבול, מבול של חטאים, מבול של מעשים לא טובים, החברה מקולקלת, הכל מבול אחד גדול. יש אנשים שמנסים להיאבק בזה ולא מצליחים, לפחות הם שומרים על עצמם, זה סדר נכון. אברהם אבינו לא נכנע, למרות שלא שמעו בקולו, אז הוא היה לו מוטיבציה מאוד חזקה, הוא עשה כל מיני תרגילים ומסירות נפש על 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 הפצת דבר השם. אז אדם שאינו נבהל להשיב, זה מראה על יציבות. שואל כעניין ומשיב כהלכה, אדם ששואל מה שצריך לשאול ולא שואל מה שלא צריך לשאול, או את השאלה הנכונה במקום הלא נכון. הרבה פעמים אתם יודעים, לפעמים בשיעורים, בן אדם שואל שאלה מאוד יפה, אבל הוא קוטע את הרצף של השיעור. בשיעור בדרך כלל יש איזה עמוד שדרה יש לשיעור, נכון? הרב בדרך כלל נותן שיעור, הוא מתחיל במשהו ורוצה לגמור במשהו, רוצה להעביר איזה מסר. וכתוצאה מהדיבורים שלו הרבה פעמים, בשוליים נשאלות הרבה שאלות תוך כדי. אז אדם צריך לחשוב, מה הוא שואל ומה הוא לא שואל, כן? מה נכון לשאול כרגע, מה לא נכון לשאול כרגע, וגם הוא משיב כהלכה, הוא משיב לעניין, אדם חכם, הוא מקשיב, שומע. אני זוכר שהייתי ילד, וכולנו היינו ילדים, אז אתם זוכרים, המורה שואלת שאלות, אז כולם אומרים, המורה, המורה, אני, זוכרים את זה? עם כל הג... זה הכאלה שנבלים להשיב, אבל החכמים הם לא אומרים אני. היה לנו ילד בכיתה, קראו לו ברק, היה חכם מאוד. ולא ראיתי אותו איזה 40 שנה, אני חושב, מעניין מה קורה איתו עם הבחור שכזה. היה חכם מאוד. הוא לא נבל אף פעם להשיב. אבל תמיד כשהיו שואלים, המורה הייתה שואלת אותו שאלה, לא רק בידע, גם בהבנה, כשהיו שואלים אותו שאלה, גם אם אף אחד לא, הוא היה תמיד יודע. כן, אומר ראשון לראשון, דיברנו על זה, ועל מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. גם כן, אדם חכם, מה זאת אומרת? מה, אני לא יודע? אני חייב לראות שאני יודע. לא, זה לא חכם. חכם זה אדם שיודע להגיד שאני לא יודע. חכם הוא יודע שהוא באמת לא יודע הכל. כי ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים פחות. כן? אלה שרוצים להשיג ולהראות עצמם חכמים, הם באמת לא חכמים, כי החכם האמיתי יודע שהחיים, חוכמת החיים, אין לה סוף. זה שאלה כעניין? עכשיו יש לי נשק, בניתי נשק.
החכם הוא, החוכמה שלו, לדעת להתחמק גם בשאלה. למשל אני בצבא, מקנטרים אותי שהייתי ממצא, שהייתי ממכה וסמל, כמה זה שוקר לנו, קרע הזה של המרקימה, כמה זה, שונות בסוף, לא ידעתי.
כן.
בסוף אלו מה? עכשיו
הפסקה אין זמן. כן. צריך לדעת גם איך להשיב, איך להתחמק, אבל לא להתחמק בגלל שאני לא יודע, ואני נראה טיפש, אלא למשל במקרה שלך, הרבה פעמים חיילים שרואים שהמפקד שהם לא יודע, זה מחליש את הסמכות שלך. וזה יכול להיות שבמקום כזה אתה צריך כן להתחמק. אבל אתה מבין מה שאני אומר. כן. אבל באופן כללי, זה לא חוכמה להיות אחד כזה שיודע להתחמק אשר אתה לא יודע, כי זה מזייף בסופו של דבר. מרגישים, אנשים הם לא טיפשים. הם יודעים מתי אתה מתחמק כי אתה לא יודע. ומתי זה נכון להתחמק. הם מרגישים את זה, ולפעמים צריך גם להתחמק. אני יודע, עכשיו יש אספות בחירות, יודע, יש בחירות בכל הזה. אז גם אצלנו במועצה יש בחירות, ואני גם כן הלכתי לשמוע, חשוב לי לבחור במישהו שהוא יותר מתאים. אני לא מכיר את המועמדים. אתה שואל, אז יש אנשים באמת ששואלים שאלות כאלה, כמו שאמרת, בשביל להקוץ, ולסבך את המועמד, אז הוא צריך להיות חכם, איך להתחמק מזה באמת, לא להיכנס לנקודות, לפינות לא נכונות, כי לפעמים, אתה יודע, מנהיג, זה לא הכל מושלם. זה מושלם זה רק למעלה, כן, אצל ריבונו של עולם. כן, טוב. על מה שלא שמע, הוא יודע, על גיל לא שמעתי, אני לא יודע, כן? וגם לא מודה על האמת. מודה על האמת, זה עוד פעם. אם אנחנו מדברים על חכם, כמו שנתפס בדרך כלל, שהוא יודע הכל, והוא אף פעם לא טועה, כן? אבל זה לא החכם שלנו, החכם שלנו אדם אמיתי. ולכן הוא יכול להגיד, טעיתי. כי חכם יודע שאנשים טועים. הטיפשים חושבים שיש כאלה חכמים שתמיד יודעים הכל ואף פעם לא טועים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. לכן הוא יודע להגיד, מודה על האמת, כי החוכמה שלו זה חוכמת האמת, ולא להראות שהוא חכם. טוב, אז נשאר לנו להסביר מה זה גולם. אני לא רוצה, בדרך כלל לומדים את הברטנורה קצת בשביל להיכנס למשנה, אבל כיוון שאני איחרתי, אני רוצה להגיע יותר למקומות נוספים, לפחות למקור מספר 3. אם תוכלו מדי פעם להגיד לי מה שעה, כי במהירות שלי, אמנם, מה זה מהירות? הפעם עשיתי עם עצמי עבודה, לא הייתי לחוץ, לא בכביש ולא שום דבר. נהגתי כמו שצריך, בנחת, אבל את הפלאפון שלי שכחתי, ושעון אין פה. אז אם אפשר מדי פעם להזכיר לי, או שאני אשאל מה שעה, שאני יודע איפה... יפה. אז הברטנורה מסביר, אני אומר את זה במילים פשוטות, גולם, זה בעצם כלי שעדיין לא הושלם עשייתו, כן? למשל, יש לך חתיכת קרש שיכולה להיות נניח רגל של כיסא או משהו, הוא גולם שאפשר לאבד אותו ולהפוך אותו בסופו של דבר לרגל לכיסא, או אם זה בענייני אוכל, אז יש חומרי גלם, נכון? יש חומרי גלם בשביל להכין אוכל, וצריך לאבד אותם בצורה נכונה שיגיעו לסיום ולמאכל טוב. זה נקרא גולם. אז גולם בעצם זה חכם בפוטנציה. זה אדם שלא איבד עדיין את חוכמתו והתנהגותו, הוא נמצא בעיבוד. והחכם הוא אחד שהוא איבד את התנהגותו, איבד את חוכמתו, איבד בעין, כן? כמובן, עוד פעם, זה אף פעם לא מושלם, אבל חכם זה אדם שהוא עובד על המידות שלו. ועובד על המידות שלו, והוא כבר עבר תהליך, כמו שאומרים היום, עבר תהליך, והתגובות שלו וההתנהגות שלו הם חלקים ונכונים. עם טעויות, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל באופן כללי רואים אדם שיש לו התנהלות נכונה. יש אנשים שההתנהלות שלה הם עוד לא נכונה, וצריך לעבוד על זה, זה תפקידנו בחיים. אז זה הגולם, אז החכם והגולם הוא בדיוק הפוך, כן? הגולם הוא מדבר בפני מי שגדול ממנו וחכם ממנו, הוא נכנס לתוך חברו, הוא נבהל להשיב, הוא לא שואל כעניין כי הוא רוצה להראות הרבה פעמים שהוא חכם, הוא לא משיב כהלכה אבל הוא רוצה להראות שהוא משיב, אין לו סדר בדברים, לא אומר על ראשון או ראשון, אין לו סדר, הדברים לא מסודרים אצלו בראש כמו שצריך, ועל מה שלא שמע אז הוא לא אומר, הוא מתחמק מזה, כמו שדיברנו, ולא מודה על האמת, כי זה מחליש אותו, וכולי, כן. זה צריך לעשות, לדעתי צריך לעשות לקחת רשימה על נייר, ולכתוב גם את הפוך. כי אם אני רוצה לעבוד על המידות שלי, ואני רואה שזו ההתנהגות הנכונה, וכולנו שקוראים את זה, מזדהים עם זה מיד, כמובן. איך אומרים, יש מקרים יוצא דופן, אבל באופן כללי, זה ההתנהגות של אדם חכם, נשים לי את זה ברשימה יפה, ומול הרשימה הזאת את הרשימה של הגולם, כן? ואז אם אני עושה לי את הרשימה הזאת ומבין את זה וחוזר על זה ברמה יומיומית או שבועית, כמו שהאיגרת הרמב"ן אמרנו שאומר לקרוא את הפעם בשבוע, והמסילת ישרים שאומר לחזור על הספר שלו, לאט לאט העסק הזה מנהל אותי, אני שם לב איך אני מתנהג, אני מתנהג כמו החכם או כמו הגולם? זה שיטת עבודה, זה שיטת עבודה. ולא לא, לא להישאר רק בלימוד הזה נניח שלנו, אלא כמו שאנחנו תמיד אומרים, ממה אני יוצא? ממה אני יוצא? אז אני אגיד לכם ממה אני יוצא, לעשות רשימה כזאת. לעשות רשימה כזאת שיהיה לי מול העיניים, ולדעת לעבוד על הדברים האלה. כי אנחנו מייצגים את התורה, מייצגים את ריבונו של עולם, התנהגות נאותה באופן כללי היא קידוש השם. כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא, מה זה חילול השם? מה זה קידוש השם? אדם שמתנהג בצורה שמסעו ומתנו עם הבריות בנחת. אז אנשים אומרים, איזה בן אדם? איפה הוא למד? בוא נלמד גם כן, נשלח את הילדים שלנו ללמוד במקום הזה, כן? והפוך, זה חילול השם. אז אם אנחנו רוצים שהצדק והאמת והטוב ירד לעולם ולא יישאר רק משהו אוטופי בבית כנסת או בבית מדרש, אז זה קידוש השם, שאדם עובד על המידות שלו, זה עניין של קידוש השם וזה תפקידו, לעשות את הדברים האלה. ועכשיו נתמקד, אני אומר, המשנה הזאת אפשר לדבר עליה הרבה. כל נושא בפני עצמו אפשר לדבר עליו הרבה, אף על פי שהוא נקודה בשורש של החכם. מי שחכם, אז הדברים האלה הם ממילא. אבל הרבה פעמים אנחנו עוסקים בפרטים בשביל להיכנס פנים על השורש, כן? כמו שדיברנו בפרשת השבוע על הקשת, נכון? אז הקשת בעצם זה אור אחד שמתפצל לשישה חלקים, אבל זה בעצם אור אחד. אור אחד של קרן שמש שבהשתקפות שלה בתוך הענן, בתוך הגשם, אז הוא יוצר שש צבעים, אבל יש לזה מקור אחד. אותו דבר, אדם שהוא חכם, באמת, זה בא לידי ביטוי בזה ובזה ובזה ובזה. אבל אנחנו לא במקום הזה, אנחנו הולכים מבחוץ, פנימה, כמו שכתוב אחרי המעשים, נמשכים הלבבות, אנחנו עוסקים בפרטים, בפרטי ההלכה, התפקיד של כל ההלכה וכל הדרכה, זה בעצם לבנות את הפנים שלנו, שיהיה בריא וישר, לכן אנחנו קוראים לשיעור הזה נבנים ממסך נבנה, רוצים להיבנות. כן. מה קורה, חברים? מה? כן. אז בואו נראה, נתמקד בנושא הזה של אינו נבעל להשיב. אז יש פה, יש ספר, לא הבאתי את הפלאפון שלי, אבל יש הרב יצחק דדון, הוציא ספר על מסכת אבות על פי הרב קוק פחות או יותר, שנקרא אולי זכות אבות נדמה לי קוראים לזה, יש את הספר הזה גם בספרייה, אני משתמש בספר הזה גם. אז הוא כותב פה על ההתנהגות של הרמב״ם, איך הוא לא נבעל להשיב, וזה ייתן לנו תמונה או הרחבה של המשפט הזה, לא נבעל להשיב. הרמב״ם כידוע, כמו הרבה גדולים, חטף הרבה כללות והאשמות, אנחנו יודעים גם הרמח"ל, הרבה גדולים, אתם יודעים, מישהו גדול, אז יש לו גם מתנגדים. מישהו כלום, אז אין לו לא מתנגדים, וגם לא אוהבים במיוחד. הרמב״ם היה ענק, ענק שבענקים, ואני אומר, הוא ביזו אותו, וחרפו אותו, והתקיפו אותו, ואף על פי כן הוא נשאר יציב. הוא מגיב בצורה יציבה. אז לא נבעל להשיב, זה לא רק כמו שאני תיארתי קודם, המורה, אני רוצה, כן, אני רוצה להשיב, כן, אלא זה גם אדם שהתגובות, השווה זה התגובות שלו, הן לא תגובות של בהלה, לא תגובות של פגיעה, לא מקום, ממקום רגשי, אלא ממקום יציב. בואו נראה את זה בפנים, כדי שאנחנו נרגיש את היציבות הזאת, בסדר? אדוננו הרמב״ם ז"ל, לימדנו כלל גדול במידת הסבלנות והסובלנות. כן? סובלנות וסבלנות. סבלנות זה... אפשר ככה, אבל בדרך כלל סבלנות זה עניין של התנהגות, והסובלנות זה היכולת להכיל דעות שאתה אפילו לא מסכים איתם, כן? אבל אתה לא, לא, לא... הרבה פעמים שיש לנו דעה שהיא מאיימת עלינו, אנחנו קופצים, כמו שאומרים. כן? קופצים. וכמו המערכון הזה, מה הוא קופץ? זוכרים מערכון כזה פעם? לא יודע של מי זה היה. אה? כן. מה הוא קופץ? לא, זה אריק איינשטיין, לא? מה הוא קופץ? אדם קופץ זה אדם שנבעל להשיב. זה נבעל. לא רק נבעל להשיב, אלא הוא קופץ, יכול להיות שהוא שותק. אבל זה תגובה. זה תגובה של נבהל להשים חוסר יציבות. אז יש אנשים שלא יכולים לסבול דעות אחרות מדעתם, או אפילו דעות עקומות. לא יודעים איך להתמודד עם זה, מיד הם קופצים, ואז מי שקופץ לא יכול לעקור דעות משובשות. זה לא עובד. המתבונן ומעיין בכתביו ואגרותיו של הרמב״ם, כמובן, השתומם למראה ענק רוח זה. ענק רוח זה לא במובן רוח שהוא יודע הרבה, כמו שאמרנו, אלא ההתמודדות שלו מול ההתקפות. זה הרוח הגדולה, כן? שהותקף בצורה קשה ומכאיבה בידי מתנגדיו של עומדו על דבריו. יש פה משהו לא... חסר פה... כן. שלא עמדו על דבריו. אני חושב חסר פה א' כנראה. מן אדם שלא עמדו על דבריו. כלומר, ויש פה עוד נקודה מאוד חשובה, שרוב האנשים שמתקיפים זה בגלל שהם, כמו שאמרנו, נבהלים להשיב, הם לא מקשיבים. לא מקשיבים, לא מנסים להבין, הם ישר קופצים. כן? זה עוד נקודה אחת, כן? זה מצד המתקיפים. והקיפו בחבילי קושיות וטענות, חבילות, כן? צרורות של קושיות וטענות, חשדו במה שאין בו, ופסקו את פסקם על כתביו, נדמה לי שרצו לשרוף או שרפו אפילו את, שרפו את כתביו. כן. מי תסלם? אנחנו מכירים את זה גם היום לצערנו הרב, כן? תגובות מהסוג הזה, והוא בשלוות נפש, הוא בקור רוח. קשה לעמוד מול עלבונות, לשרוף את כתביו. זה לא פשוט, כן? זה סיטואציה מאוד קשה. והוא בשלוות נפש ובקור רוח כקברניט המנהיג ספינתו. בטח, בין כל גלי הים השוצפים וקוצפים עליה, משיב דבר דבור על אופניו, בענווה ובמתינות. עכשיו יש פה משל, משל נפלא. קברנית המנהיג ספינתו, בטח בין כל גלי הים השוצפים, מי שהיה בים פעם, או מי שראה סרטים על אונייה שנמצאת בתוך שערה, בתוך גלים גבוהים, צריך שם, הקברנית צריך המון קור רוח. זה הרי כוחות שמעבר לכוחותך. זה לא כמו שאתה יושב מול המחשב, ואתה מבין במחשבים, ואתה פותר בים, אתה עומד מול כוח אדיר, שאין לך שליטה עליו, כן? ואתה צריך בקור רוח לנווט שם את הספינה, ויכול להיות שכל הצוות מלאכים נמצא בפניקה, כי זה עניין של חיים ומוות. זה אותו דבר גם בצבא, נכון? יש מפקד עם קור רוח. כן, כי שם הכדורים שורקים, אנשים נפצעים, זה לא פשוט, כן? אז הרמב״ם כמו קברנית בספינה שנאבקת בגלי ים שוטפים, משיב בנחת דבר דבור על אופניו, בענווה ובמתינות. שמץ בהלה לא נרגש בכתביו, כלומר הוא עונה, היו לו אגרות שהוא כתב, רואים, אתם יודעים שיש אנשים שכותבים כתבות, נכון? שהם מרגישים את הבהלה בין השורות, את התוקפנות בין השורות, את השחצנות והציניות מול השורות. מי שקורא את הכתבים שלו, איך שהוא עונה למחרפיו ולמשיביו, מרגישים שאין שם הבהלה. ירצו, ישמעו. לא ירצו, לא ישמעו. ירצו לקבל, יקבלו, לא ירצו לקבל, לא יקבלו. זה בשבילהם. איך הפסוק הזה בפרשת האזינו, בניו מומיו, מישהו זוכר בעל פה את הפסוק הזה? כן, כן, אבל איך... תמצא את זה, כן. אם אפשר, כן. הכל בשלווה ובמנוחת נפש. של אדם השלם בדעתו. אדם ששלם בדעתו, הוא לא נבהל להשיב. הוא לא קופץ. ירצו לשמוע אותו, כמו שאמרתי, ישמעו אותו, לא רוצים. לא ישמעו, יעשו עוד סיבוב בעולם בשביל להבין שהאמת נמצאת פה. רואים את זה. וכשמצא שטעה, הודה ולא בוש לומר. כן? זה לא רק נבהל להשיב, אנחנו רואים שהוא מתנהג כמו המשנה הזאת. הודה ולא בוש לומר קודם כל שהוא טעה, כן, דברים שאמרתי לכם, תרותם בידי. עם כל חוכמתו, הוא לא אלוהים. אמרנו כמו שאמרנו קודם, אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, אי אפשר שלא יטעה, אנחנו בני אדם. הצילות נפש זו, הנובעת משלמות השכל והמידות, הרגיע את רוחות השר. רוח הרמב״ם זה על השלמה והמוצקה, אם הוא משתמש בו במילה הזאת, הרגיע את רוחות המלחמה עליו. יש פה, אני לא רוצה לפספס, יש פה משהו חשוב מאוד. הרגיעה של האדם שעומד מול השערה, היא לא רק חוכמה שלו ומרגיעה אותו, זה גם מרגיע את הגלים. זה מרגיע את הגלים. פעם סיפר לי איזה בחור שלמד איתי. הלך לצבא, הצבא כנראה הוא רצה להשיג משהו, אתה יודע, יש היום לחץ חברתי, שאם אתה לא בסיירת ולא טייס או לא זה, אז אתה לא שווה. כנראה שהוא לא הצליח להיות במקומות האלה, כי יש לו כישרונות אחרים. לא חייבים להיות שם. וכנראה הוא עבר איזה משבר, המשבר הזה חזק, גם הביא אותו לאיבוד, איך נקרא לזה, איבוד המוצקות שלו. זה קצת יצא מהקו הישר, הוא היה צריך ללכת לרופאים מתאימים, אולי לקחת כדורים איזה תקופה, שיגיע את כל הסביבה, שיגיע את ההורים שלו. הוא אמר לי, מה שהציל אותי זה שההורים שלי נשארו יציבים. הם לא נבהלו ממה שקרה לי, העולם לא נשרף, העולם לא נחרב, נשארו שלווים, אבא המשיך לעבוד, אמא המשיכה לעבוד, המשפחה התנהלה כרגיל, המשיכו לאהוב אותי, לקחו אוויר, היו צריכים לעשות כל מיני דברים מולי, לא היה ברירה. אבל זה היה ביציבות. זה מה שהחזיר לי את השפיות. כך הוא אמר לי. וזה כל כך נכון שהתפקיד של האבא בבית בעיקר, כי האמא יותר סוערת. לדעת, אישה היא יותר רגשית, יותר סוערת. יש גם נשים יציבות, ברוך השם, אבל התפקיד של האבא בעיקר להיות אי של יציבות בבית. ויש, קורה בבית, אתם יודעים, קורה הרבה דברים, לפעמים אנחנו גם יוצאים מכלינו. אנחנו גם בני אדם. אבל בסך הכל אבא משדר יציבות בבית. בסערות של הבית, בסערות של החיים, בחיים יש כל הזמן סערות. מי יודע לעמוד מול הסערות של החיים? מי שיש לו אמונה, מי שיש לו ביטחון בשם. איפה רואים את זה? ביציאת, בקריאת ים סוף. ים סוף זה ביטוי של החיים. ים סוער, גלים, כן? העם היהודי יודע לעבור בתוך הים הזה בחרבה. הוא יודע למצוא את הצד המוצק, יש לו מחובר לצד המוצק של החיים, ולעבור בתוך הים הסוער של החיים. וגם למצוא שבילים, אתם יראה, כל שבט היה לו שביל מיוחד, כל שבט יש לו את השביל המיוחד שלו, איך לעבור את הים הסוער. אז זה לא רק תמונה היסטורית, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אלא זה תמונה פסיכולוגית. שאנחנו קוראים כל יום שירת הים, אנחנו אומרים כל יום שירת הים. וזה הרבה מסרים בשירת הים, אבל אחד המסרים, עם ישראל, יש לו יציבות בגלל שהוא מחובר לריבונו של עולם. מי שמחובר לריבונו של עולם, מחובר לטוב של העולם, מחובר לעולם שהולך לייעוד טוב. שום דבר לא מפחיד אותו. כמו שאמרנו כמה פעמים, מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, זה מדרגה גבוהה כמובן, יודע לעבור את הסערה של החיים. אתה מצאת את הפסוק, נכון? תגיד. לאט לאט, שיחת. מה שכתוב פה בפסוק הזה, אין לי זה מול העיניים שלי, אבל הפסוק הזה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זה לא בשבילי, זה בשבילכם שבכם לא ימום. אתם לא מקיימים את התורה המצוות, זה פוגע בכם, אני לא צריך את זה, ריבונו של עולם צריך את המצוות שלנו. כל המצוות האלה זה בשבילנו, שנהיה אנשים טובים וישרים. המצוות האלה, כמו שאמרנו, בונות את הישרות, כמו שראינו, סיימנו עכשיו ספר דברים. מה המרכז של ספר דברים? ועשית הטוב והישר, ועשית הטוב והישר, כן? ולסלק את הרע, נכון? זה הסיפור, עמוד השדרה של כל התורה, של כל החיים שלנו, לפני שנכנסים לארץ ישראל. זה לעשות את הטוב והישר, כן? ולהרחיק את הרע, וביארת את הרע, זה הסיפור. וכל היתר זה פרטים של זה, כל המצוות זה פרטים של הדבר הזה. לעשות טוב, כן? ולסור מרע. עשה טוב, סור מרע ועשה טוב. זה הסיפור. דיברנו על זה הרבה פעמים. כן. מה המצב, חבר'ה? מה השעה? אז אנחנו נעצור פה במובן הזה של אנחנו לא ניכנס למקור מספר 4. מקור מספר 4 מקבל, מדבר גם על הרב קוק, שכידוע היה עליו חרפות, נכון? חרפות ו... כבר קראת את זה? מתנגדיו, היו לו חרפות, אבל גם הרב קוק מוביל אותנו גם למקום, למדרגה נוספת, כן? לראות שבסופו של דבר שכל המחלוקות זה בסופו של דבר בירורים, ועם השנים אנחנו נהנים מהפירות של שני הצדדים של החולקים. זה לא שהאמת נמצאת פה או פה. יש פה אמת ויש פסולת, ופה יש אמת ויש פסולת, והמחלוקת וההתנגדות היא בעצם גורמת לזה שהפסולת תיפול והסולת תישאר. אמרנו כמה פעמים, החוכמה בזוגיות, שלוקחים את הטוב שהאישה מביאה מהבית שלה, והטוב שהבעל מביא מהבית שלו, ומחברים את זה ביחד, והפסולת שכל אחד מביא נופל, בדרך כלל עם המריבות בין הבני זוג, זה איפה שיש פסולת באישיות שלי, באישיות שלה, זה נושר, כן? זה נושר, אחרת אי אפשר להמשיך. אין חוכמות, אי אפשר להמשיך. והילדים, ככל שעושים עבודה יותר טובה, אז הם יוצאים סיכום של הטוב של האבא עם הטוב של האמא, כמו ש... הרבה פעמים אומרים, הילד הזה, זה אסור להגיד את זה. הילד הזה לקח את הטוב ממני ואת הטוב ממך. הילד הזה לקח את הרע ממך והרע ממני. זה אסור להגיד את זה, אבל בשביל רק להסביר את הנקודה, איך זה צריך להיות. וסיפרתי לכם פעם בדיחה על הרוסים שלמדו את תורת ההחלאה. אז אמרו, ניקח חסה, שזה אלים, ונחלי אותה, נעשה החלאה גנטית עם הצנון, שזה השורש, ונחסוך, נעשה גידול שהעלים גם שימושים לחסה, והשורש יהיה צנון או גזר, כן? אז יצא להם עלים של צנון עם שורש של, עלים של צנון עם שורש של חסה. לא זה ולא זה, אבל החוכמה, לא, זה לא מדויק, כי בחוק מנדל, נדמה לי, קוראים לו, יש איזו התפלגות בין ה... אז לסיום, מה שאנחנו עושים תמיד, דיברנו פה היום חצי שעה אולי, לא יודע בדיוק כמה יצא לנו לדבר פה. אם אתם יוצאים, מה אתם לוקחים לחיים, ממה שדיברנו פה, מוזמנים לשתף, לא חייבים, אני לא לוחץ, אבל אמרתי שזה חשוב, אם לא תיקחו את זה הביתה, בבית תחשבו, מה יצאתם מהדיבורים פה? כן, מי רוצה לשתף אותנו? יש פה מישהו שרוצה לשתף? יפה, כן. אז יש לך פסוק שמסכם את ה... והפסוק הזה, מה אומר לך? מה אתה עושה עם הפסוק הזה לחיים שלך? סליחה שאני מקשה עליך. מה אתה עושה עם זה? בלי, לא, לא עכשיו פילוסופיה ותיאוריה. מה אתה, אתה לא חייב לענות לי על השאלה הזאת. זה פסוק. בסדר, אז נעד... יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?
אני משתדל לעשות דברים.
כן.
לקחת אחריות.
כן.
והכסיל בחושך ילך, למרות שהוא ביום, הוא הולך בחושך.
כן.
הוא לא לוקח אחריות, הוא לא חושב, הוא עונה מהר, הוא... מה שכתוב, זה היה רק בקיצור, זה קצת
גדול, אני שואל. טוב, תודה. יש עוד מישהו שרוצה להגיד איזה מילה? אם לא... אגיד לכם, שבוע טוב וחודש טוב, בשורות טובות שגשמים בעזרת השם. אני אפגש בעזרת השם בשבוע הבא.